טוב, אנחנו ממשיכים, רבותיי, בספר ויקרא, בפרק ב'. רציתי לפני כן, לפני פרק ב', להזכיר משהו לגבי מה שקרב על גבי המזבח. ראינו שמה שקרב על גבי המזבח זה החלב והדם. איפה נמצא החלב בגוף הבהמה? כן, בחלקים התחתונים, מתחת לשרעפת. ואז יש שאלה, מדוע התורה לא אמרה להקריב את הלב? את המוח, את הריאות, כן? כשאנחנו מקריבים, אנחנו מקריבים דווקא חלקים נמוכים, גסים, שומניים כאלה. למה? אז בספר הכוזרי הוא אומר שיש בזה סוד. ככה הוא כותב במאמר רביעי, שיש סוד בדבר, שאין מגלין אותו אלא בתנאים מיוחדים, כי לא דורשים סודות בציבור. מה? כן, כן, זה בסדר, פה אנחנו בסדר. אז הסיבה היא פשוטה מאוד. רגילים לומר שמה שיותר עילאי זה מה שיותר עליון. המוח זה מאוד גדול, גם הלב. והחלקים היותר שפלים של האדם נמצאים למטה, כפי הראוי להם. אבל בראשית בריאתו של האדם הוא מתחיל מחבל הטבור. חבל הטבור זה ראשית החיים. ולכן מבחינה מסוימת אפשר לומר שאין דווקא היררכיה של גבוה ונמוך בפני הקדושה. בפני הקדושה הכל עליון, ולכן דווקא יש הקרבה של החלקים היותר תחתיים בתור קודש לשם. זו הייתה ההערה שרציתי להוסיף. עכשיו הגענו בפרק ב' לכל שעור וכל דבש, כן. וכל קורבן, כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו מינוי של השם, דיברנו על זה בפעם שעברה, שעבודת קורבנות באופן עקרוני משמרת מסורות קדומות. מכיוון שהלחם המקורי של האדם לא היה חמץ אלא מצה, לכן כשאנחנו מקטירים לפני הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מביאים את מה שהתפתח מאוחר יותר, שזה החמץ. או, תודה רבה. ידעתי ששאר לסמוך עליך.
שבוע שעבר זה היה לא בטוח. כזה לקחתי לך.
בסדר. כן. עכשיו גם הדבש, גם הוא שימש לשם התפחת הבצק. זה התפחה יותר איטית, אבל זה גם סוג של חמץ. אין קורבן שמביאים אותו חמץ.
לא הקורבן, אלא לחם.
אין לחם חמץ על גבי המזבח.
לא לא
מזבח.
אתה מתכוון בקורבן תודה, שבקורבן תודה אז יש שם 40 לחם, 10 מהם חמץ, והם לא עולים על המזבח. 30 עולים על המזבח, אבל הלחם חמץ לא עולה על המזבח. אוכלים אותם. אוכלים אותם. מה זה קורבן תודה? אדם מביא קורבן תודה כדי להודות לקדוש ברוך הוא. הוא יודע לבד? לא, הוא מזמין את כל החברים. מה עושים כל החברים? עושים חפלה. אז הוא מחלק להם פיתות. זה הכוונה. עכשיו, חשבתי שאתה תשאל על לחמי עצרת. גם הם חמץ. נכון? חמץ תאפנה. מה? אבל מניחים אותם על גבי המזבח, ואחר כך הכהנים אוכלים אותם. לא שורפים אותה, בסדר? לא תקטירו. מה איך זה? מה הבעיה? כתוב שלא מקטירים. כתוב שלא מקטירים, לא שלא מביאים. אז מביאים אותם על גבי המזבח, מורידים אותם, והכהנים אוכלים אותם. בסדר? טוב. קורבן ראשית תקריבו אותם לשם, ולמזבח לא יעלו לריח ניחוח. כן, מה זה הקורבן ראשית? זה הביקורים. מה יש בביקורים? יש גם כן בהם מתיקות. זה מסוג השעור והדבש, מסוג דבש. אבל מה כן עושים? וכל קורבן מנחתך במלח תמלח, ולא תשבית מלח ברית אלוהיך מעל מנחתך, על כל קורבנך תקריב מלח. ואז באמת זה בא לומר שזה סימן לנצחיות. כן, הרי המלח זה החומר שמשמר, וגם הברית עם הקדוש ברוך הוא היא ברית מלח, ברית מלח עולם, וזו ברית נצחית, ולכן היא מאופיינת דווקא במלח. מזה התפשט המנהג בעם ישראל, שכאשר מברכים המוצי, טובלים את הלחם במלח. לחם ואותם אותיות כמו מלח. גם בגימטריה שלוש פעמים הוויה, י' כ' ו' כ' כפול שלוש, זה בגימטריה 78, מלח לחם. נכון? וזאת הסיבה שטובלים במלח שלוש פעמים, כך עושים המדקדקים. ויש נוהגים, ועל זה צעקו, אבל אין מה לעשות, יש כאלה נוהגים שכשטובלים שלוש פעמים במלח, אומרים השם מלך, השם מלך, השם מלך לעולם ועד. יש כאלה צעקו שזה הפסק וכו'. מה? יש אומרים שזה הפסק. אז יש כאלה שצעקו על זה, ויש כאלה שלא צעקו על זה, ואמרו שזה לא הפסק, כיוון שזה צורך הברכה, כיוון שזה רמוז בגימטריה של לחם ומלח. בסדר? אגב, אדם שברך המוצי, יש לו לחם, יכול לבקש אחרי הברכה, תביאו מלח, תביאו סכין. נכון? אותו עניין, מותר לו להגיד, היי, תביאו סכין, הוא כבר ברך. בלחם שלנו יש כבר מלח, זה נכון. עכשיו, זה לגבי המלח. עכשיו, יש נוהגים מתחילת השנה, מראש השנה, לטבול בדבש. בדבש ולא במלח. מה נעשה עם זה שכתוב שכל שיעור וכל דבש לא תקטירו? זה לא מקדש, נו, זה לא במקדש, זה בבית, נו, הכל בסדר. טוב, ואם תקריב מנחת ביקורים לשם אביב כלוי באש גרס כרמל, תקריב את מנחת ביקוריך ונתת עליה שמן, ושמת עליה לבונה מנחה. מה זה בא לומר? זה בא לאתר, זה בא לאתר את המנחה, שלא כמו מנחת חוטה שאין בה לא שמן ולא לבונה. והקטיר הכהן את הזכרתה מגרסה ומשמנה.
זה העומר, קורבן
העומר. כן, מה שכתוב כאן זה מנחת ביקורים לשם, זה, זה למעשה קורבן העומר. התורה פה לא אמרה את זה, זה יכול היה להיות כל מנחת, כל מנחת ביקורים. והקטיר הכהן את הזכרתה מגרסה ומשמנה. מה זה גרסה? גרסים, כלומר חתוך, ומשמנה על כל לבונתה היא של השם. טוב, אז זה ראינו עולה ומנחה, וכאן אנחנו עוברים לקורבן שלמים. מה כל כך מיוחד בקורבן שלמים?
זה הקורבן היחיד שני ימים ולילה אחד.
זה הקורבן היחיד שהוא נאכל לשני ימים ולילה אחד. זה נכון. ואז מה? עכשיו אני רוצה להבין את הנקודה הזאת. קודם כל, בזבח שלמים, אז כאמור, המקריב גם כן אוכל. כלומר, הוא מוזמן לשולחנו של מקום. עכשיו, בשאר קורבנות, למשל, כל קודשי קודשים, וגם תודה ואל נזיר, זה נאכל ליום ולילה. הדבר הזה הוא קצת משונה. כי הרי כל המצוות בתורה, זה מתחיל בלילה ומסתיים ביום. שבת מתחיל בלילה, ממשיך ביום. כמו כן, כל המצוות כולם שאנחנו עושים, שהן תלויות בזמן, זה מתחיל בלילה ומסתיים ביום. אז מדוע בקורבנות זה יום ואחר כך לילה? מובן את השאלה שלי?
ביום זה בחכם כתוב.
מה? ביום, כן, אבל זה שזה כתוב אני מסכים.
מקריבים רק ביום.
זה רק מחזק את הקושיה. נכון, מקריבים רק ביום. למה? התשובה היא שכל דבר במציאות, אנחנו לומדים מבריאת העולם. בבריאת העולם נאמר, ויהי ערב, ויהי בוקר. כלומר, אתה מתחיל מן ההיעדר, ואחר כך מגיע אל ההוויה. מהעין אל היש. נכון? זה מה שעושים. מה זה קורבן? זה להחזיר את היש לעין. זה בדיוק הפוך. לכן דווקא בקורבנות, זה יום ולילה שאחריו. כיוון שאתה מחזיר אל המקור, את החיים שקיבלת. יש לך פרה, ואת הפרה אתה מחזיר. אז זה יום ולילה. נכון, כתוב יומה ולילה לא ישבותו. זה מצווה שמה? שמה זה איסור. זה איסור לשמור שבת, נכון? יום ולילה לא ישבותו, שמזה למדו שאסור לגוי לשמור שבת. עכשיו, אני עכשיו לפי זה מתחיל להבין מה קורה בשלמים. שלמים זה יום, לילה ויום. למה? כי יש בזה גם צד של הקרבה, יום ולילה, ויש גם צד של הנאה של המקריב, לילה ויום. לכן זה שני ימים ולילה אחד. כדי לתאר את השיתוף בין הנברא לבורא. מובן? טוב. עכשיו, שהבנו מה המהות של השלמים של שני ימים ולילה אחד, אנחנו נקרא בפנים, אולי נגדיל את זה קצת, זהו. ואם זבח שלמים קורבנו, אם מן הבקר הוא מקריב, אם זכר עם נקבה, תאים יקריב לפני השם. כלומר, הוא יכול להקריב גם נקבה. מה שאין כן, בעולה שהוא מקריב דווקא זכר. כן, כן, אז אני רוצה להבין מה ההבדל. שמקריב, גם בקורבן פסח, זה רק זכר. זכר מציין את הפועל, את הצורה, נגיד בלשון הקדמונים, והנקבה זה החומר, זה המקבל. אתה עכשיו בא לתת לפני הקדוש ברוך הוא, אתה נותן את היותר נעלה, את מה שפועל, לא מה שנפעל. אבל כאשר אתה רוצה לאכול שלמים, אז אתה כבר לא אכפת לך. גם אתה שותף לאכילה, ולכן אתה יכול להקריב גם נקבה. אם זכר, אם נקבה, אבל תמים יקריבנו לפני השם. כן, זה אני.
החוץ מקורבן שלמים, הרי כל הקורבן חוץ מעולה, יש עניין של אכילה. אז במה זה שונה, אומרת נכון, השלמים זה מביא שלום וכו'. במה זה שונה, הרב קורבן מרגיש את העניין של האכילה.
אתה אומר שבכל הקורבנות הבעלים מקריב ואוכל?
לא,
הכהנים.
הכהנים.
הכהנים שלוחי דרחמנה. כן, הם באים בשם השם. ושמח ידו על ראש קורבנו ושחטו בתחון מועד וזרחו בני אהרון הכהנים את הדם על המזבח סביב. למה החזרות האלה? למה אי אפשר להגיד שיעשו כמו שעשו לגבי העולה? זה החלב וכל הדברים האלה. להגיד לך שאלו שווים לאלו. כלומר, קורבן שלמים הוא לא נמוך יותר מקורבן עולה. זה מה שזה אומר. והקריב מזבח השלמים משל השם את החלב המכסה את הקרב, את כל החלב אשר על הקרב, את שקליות, את כל החלב. מה?
אם היה כתוב כמו העולה, זה היה עוד יותר שווה.
לא, כי זה היית אומר, זה נסמך אל העולה. ואת שקליות, החלב אשר עליהם, אשר לסלים, את היוצר עד הכבד, הכלב סירנה, דקטירו אותו בני אהרון המזבח על העולה אשר על העצים אשר על האש, אישר ריח ניחוח אשר. ואם מן הצון, קורבנו אותו דבר. ואם מן הצון, קורבנו זבח שלמים לשם, זכר או נקבה, תמים יקריבנו. בצון יש שני סוגים, יש כבש ויש עז. מה ההבדל בין הכבש, במבנה של הגוף, בין הכבש? העלייה. עכשיו, עלייה מותר לאכול בחולין או לא? מותר. אתה רוצה לאכול עלייה, תאכל, אין בעיה. בקודשים זה עשו. מזה למדו, כן, ודאי. אז למדו מזה הקראים, שם ישמו, שעלייה של חולין גם כן אסורה. אנחנו, הפרושים, הרבניים, מתירים את העלייה, אבל בקודשים לא. מה זה אומר? שבקודשים יש חומרה יתרה. חומרה יתרה שגם דבר שהוא טעים מאוד, העלייה כנראה זה מאוד טעים, מדי שאוכלו עלייה אמרו לי שזה נפלא, אני אפעם לא אכלתי. אז גם אתה, כיוון שזה לשמיים, אתה מקפיד לתת את העלייה. יש הסיפור המפורסם בגמרא על, על הגוי הזה שהתפאר, שאוכל קורבן פסח, ואז מה עשה, והוא סיפר את זה לרב יהודה בן בטרה, נכון? מה אמר לו רב יהודה בן בטרה? מה, לא נתנו לך מן העלייה? פעם הבאה תבקש. פעם בא הוא בא, הוא עלייה, מה פתאום, מי אמר לך? יא רבי יהודה בן בטרה. אז הבינו שהוא גוי, ומה עשו?
הרגו אותו.
הרגו אותו, מה עשו? ככה אתה עושה, להרוג אותו, מה פעם פתאום? בסדר. הוא גזל, אז מה אם הוא גזל? לא, אבל לא, אפילו לא עשו את זה בבית דין. אלא, הבינו שהוא כנראה מרגל. מרגל מטעם השלטון הרומי, מדוע? משום שכנראה גם אחרי החורבן יש יהודים שהמשיכו להקריב חורבן פסח. אבל היו עושים את זה בסתר, בהיעלם השלטונות. אז כשראו שיש איזה גוי שמצטרף, הבינו שהוא נשלח על ידי השלטון, לכן הרגו אותו. זה הכל. עכשיו, אני לא הבנתי מה מקריבים. אם כסף הוא מקריב, מה ההבדל בין כסף לכבש? אין הבדל? אם אין הבדל, אז למה התורה לא אמרה את אותו הדבר בכל מקום? או תמיד כסף, או תמיד כבש. מה זה?
אחד לבשר,
אחד לצמר. מה אתה מתכוון? שכבש יש לו יותר בשר או יותר צמר? לא הבנתי. הפוך, הפוך. אומר המלבים שכסף זה כבש שמן. כן, כסף זה כבש שמן. אתה מביא קורבן, תקפיד שזה יהיה שמן. מה שאמרת שכבש זה לצמר, כלומר שהוא רזה, אבל אני מגדל אותו בעיקר בשביל הצמר שלי. כן, זה הכוונה, יפה. כן, כן, זה הכוונה. עם כסף, אז לכן, שור או כסף כי יבלם, לא נותנים כבש, סתם, כסף.
מה? אז מה נגיד על סמלה וסלמה?
מה נאמר על סמלה וסלמה? אתה רוצה את התשובה?
כן.
אני לא יודע. בסדר. לא, יכול להיות שיש סיבה, אבל במקרה הזה המלבים אומר דבר שהוא מאוד נכון. כסף משון שמנת, אבית, כסית. כסית, מתכסה בשומנו. אם כסף הוא מקריב את קורבנו והקריב אותו לפני השם, ושמח את ידו על ראש קורבנו, ושחט אותו לפני אוהל מועד, וזרקו מן אהרון דמו על מזרח סביב, והקריב מזרח השלמים אשר לשם חלבו. העלייה תמימה, זה החידוש, לעומת העצה יסירנה, ואת החלב על חצי דקר, ואת כל החלב אשר על הקר, ואת שתי הקריות, ואת החלב אשר עליהן, אשר על הכסלים, ואת היותרת הקר, ואת הקר וסירנה, ויקיוע כל המזלחה, לכם של השם, אותו דבר ממש, חוץ מן העלייה, בעז, ועם העז, קורבנו, ויקריב עם השם, ושמח את ידו על ראשו, ושחט אותו, לפני אוהל מועד, ובכמיני אהרון, וכו' וכו'. כל הדברים האלה הם אותו הדבר. והקטירה מהכהן המזבחה לחם אישי לריח מכורח. כל חלב לשם. מה המשמעות של הביטוי הזה כל חלב לשם? זה כינוי לכל דבר משובח. כלומר, אם יש לך, נגיד, בד משובח, תעשה ממנו פרוכת. אם יש לך אתרוג, תקנה את המשובח למצווה. כן? כל חלב, זה מזה הרמב״ם אומר, כל דבר משובח צריך להקטיר אותו, להקריב אותו לשם, בכל האופנים שזה משתמע. לכן, למשל, אם יש לאדם שטיח בלוי, אז שלא יתרום אותו לבית הכנסת. יש לי שטיח בלוי, אני כבר לא משתמש בו בבית, אני אתן אותו לבית הכנסת. זה מגונה, זה נאמר כל חלב לשם. חוקת עולם לדורותיכם, בכל מושבותיכם, כל חלב וכל דם, לא תאכלו. אז מה עושים עם חלב? לא, אפשר לעשות מאינו נרות, נכון? אפשר לעשות נרות מחלב. פעם כל הנרות, לא היו עושים מפרפין, היו עושים אותם מחלב. בהקשר זה סיפור, רוצים לשאול סיפור? סיפור. אצל הגאון מווילנה, פעם הייתה אישה שהיה לה שאלה בעוף, זה דבר שהיום כבר לא קיים. לוקחים את העוף לרב, שיגיד אם הוא קשר או לא קשר. והיא לא מצאה את הרב של וילנה, אז היא הלכה לגרא. הגרא היה בוילנה, רק הוא לא היה הרב של וילנה. והוא פסק שהאוף הזה טרף. בדרך היא מוצאת את הרב של וילנה, מראה לו את האוף. מסתכל, אומר, כשר. אבל הגאון אמר לי טרף. אז הוא שלח לגאון, אמר לו, אני מרא דאתרא. אתה גדול ממני, אבל אני מרא דאתרא. ולכן, אתה ואני והאישה הזאת, נאכל את העוף הזה ביחד. והאישה עשתה מזה מרק, עם העוף, הזמינה, זו סיטואציה רזויה, אבל ככה, זה, ככה מספרים, הגיע הרב של וילנה, הגיע הגאון מווילנה, והגאון עמד לאכול. אבל הנר שהיה שם, שהיה עשוי מחלב, טפטף לתוך המרק ופסל אותו. כן. ככה ניצל, לא יודע אם סיפור הזה אמיתי או לא. מה? כנראה שלא, כנראה שלא.
אז הוא אומר, הוא אחד,
the
בסדר, כל הדברים האלה, לא יודע אם הסיפורים האלה הם אמיתיים או לא, בסוף. זה הרב מימון, נדמה לי, מספר את זה בצערי המאה. טוב, בכל מקרה, למה פה מוזכר כל חלב וכל דם לא תאכלו? חלב ודם אתם לא אוכלים, אבל עלייה כן אוכלים. זה נגד הקראים בעצם. איפה אנחנו? וכאן יש לנו קורבן חטאת וקורבן אשם. עכשיו, זה מאוד מעניין שהתורה, דיברנו על זה כבר, שהתורה מדברת קודם כל על העולה, המנחה והשלמים. החטאת באה אחר כך. מדוע? בגלל שקורבן עולה ומנחה ושלמים, מצופה מן האדם לכתחילה להקריב. מה שאין כן, חטאת ואשם, לא ביקשנו ממך לחטוא. אם לא תחטא, כל ימי חייך לא תביא אפילו חטאת אחת ולא אשם אחד. כן? ולכן התורה שמה את זה כברירת מחדל. אם חטאת, יש גם חטאת. אבל אתה לא חייב לחטוא. על זה נאמר, כי לא ציוויתי את אבותיכם ביום הוציא אותם מארץ מצרים על דבר עולה וזבח. אומרים חז"ל, לא ציוויתי שאדם יחטא ויביא קורבן. אלא אפשר גם לסדר בלי הקורבן. נכון, נכון. כי אם אתה מביא כבר זבח, אתה ראוי שתביא גם עולה. הרי עולה באה להרהור הלב, יש גם זה. אז זה עולה של הרהור הלב, לא ציוויתי. אבל עכשיו יש לנו רשימה יפה ביותר של חטאות. מעניין מי החוטאים המדוברים. לכתחילה אנחנו מניחים שהחוטא הוא או כהן גדול, או מלך, או סנהדרין. זה החוטא היותר צפוי. מה עם היחיד? היחיד לא אמור לחטוא. אנחנו זורקים את כל האחריות על הראשים. זה מה שכתוב, לעשות את דבר עבדו, ודבר, לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל. מי זה עבדו? זה המלך. כן, שהמלך נידון תחילה, כדי שכל האחרון אף ייפול עליו תחילה, לא, מכמה דליפוש חרון אף, ואחר כך הציבור מוגן על ידי זה שנזרקה האחריות על המנהיג. כן, אגב, זו הסיבה, אומר רבי יצחק אברבנאל, מדוע זה טוב שיש מנהיגים נבחרים, הוא היה בעד דמוקרטיה, הוא אומר כי אחרי שהמחליפים את המנהיג בבחירות הבאות, אפשר לשפוט אותו על פשעיו שעשה כשהוא היה מלך. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, נפש כי תחטא בשגגה מכל מצוות השם אשר לא תעשנה ועשה מאחת מהן. למה כתוב כאן נפש ולא כתוב אדם? כי החוטא זה הנפש, פשוט מאוד. למה הנפש חוטאת? כי היא לא במקום. הנפש באה מן העליונים. היא נמצאת בעולם הזה, היא לא במקום הטבעי לה. כיוון שהיא לא במקום הטבעי לה, היא עשויה יותר בקלות לחטוא לפחות בשגגה. כל מצוות השם אשר לא תעשנה, כלומר מביאים חטאת על מצוות לא תעשה. מהמשך אפשר גם להבין, מצוות לא תעשה שחייבים על זדונה כרת. כרת. אבל סתם ככה אדם עבר עבירה רגילה, אז הוא לא מביא קורבן חטאת. כן? לכן גם ביום הכיפורים, חטאות, כלומר, עבירות שאדם עשה שהם לא חיובי קראת, אז סייר לעזאזל מחפר. מה שאין כן, או יום הכיפורים מחפר. מה שאין כן עם חיוב קראת, אז הוא צריך גם ייסורים וכדומה. אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם, כלומר, הוא אחראי, כלומר, היחס בין הכהן המשיח לבין העם הוא כזה שאחד משפיע על השני והשני על האחד. אז מה הוא עושה? פר של כהן משיח. מה זה כהן משיח? שנמשך. כהן גדול. למה נקרא משיח? הוא נמשך. והקריב על חטאתו אשר חטא, הפר בין בקר תמים לשם לחטאת. למה לא כבש כמו כל אחד בישראל? הוא עשיר יותר. הוא אדם עשיר, הוא אדם נעלה, תביא פר. פר זה הרבה יותר כסף מאשר כבש. אתה אומר שהמלך יותר עשיר מהכהן הגדול, וזאת מיני לך אדוני? הרי כתוב, במלך כתוב, רגע, במלך כתוב, לא ירבה לו כסף וזהב, נכון? אז הוא לא אמור להיות עשיר, כל כך. מה שאין כן, כהן גדול, כתוב, הגדול מאחיו, גדלהו משל אחיו, שהוא חייב להיות עשיר מכל הכהנים. מה? למי אמר? הרי המלך אסור לו להרבות כסף וזהב. אז כנראה שהמלך לא כל כך עשיר. אתם יודעים, היה מלך בשם אחאב, בן עומרי. מה הוא רצה כל כך? סך הכל, הוא רצה גינת ירק. גינת ירק, זה מה שהוא רצה. הוא רצה ירקות שיהיו על השולחן. אז הוא ביקש מנבות, תמכור לי. כן, אז זה המצא.
הוא מביא סעיב, שכולם יראו שהוא מודע לחטא,
מה זה קשור להבדל בין שעיר לפר? אנחנו מדברים עכשיו מדוע זה שעיר ולא פר. אני אמרתי שפר זה מתאים לאדם עשיר. הכהן הגדול הוא בהגדרה עשיר. בסדר? מה שאין כן המלך לא חייב להיות עשיר, ואפילו רצוי שהוא לא יהיה עשיר. כן? כי גם היועמ"ש לא נותן לו אפילו להחליף תריס ומזגן. כן. אז זה בדיוק הבעיה, הוא אמר, אני הרבה ולא אתה, כן. והביא את הפר אל פתח או אל מועד לפני השם.
מה
עם
אחאב?
אז מראה שלכם שאחאב לא היה כזה עשיר, עם כל מה שהוא רצה, והוא היה בדיכאון שהוא לא קיבל, זה שהוא לא קיבל גינת ירק ליד הבית שלו. כנראה שהוא לא היה כזה עשיר. כן, והביא את הפר ואת פתח או אל מועד לפני השם, שמח את ידו לראש הפר ושחט את הפר לפני השם. טוב, אז זה... אבל יש כאן טיפול מיוחד, בוא נעסוק בעזרת השם בפעם הבאה, כשהאוטובוסים לא יעשו לי בעיות.